הערב זה ההזכרה של הסבא שלי, שאני נושא את שמו. אז נלמד קצת שיחת אליהו בקשר לל"ג בעומר, ואם יש שאלות נרחיב את ה... איזה דף?
שש.
אז תיקחו בסידור הזה של רינת ישראל, דף שש. טוב, אז אני צריך גיר. יש קצת גיר שם. יש. שלכם. אז המשפט הראשון זה פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר. הפרק הזה נמצא בזוהר, ביתר דיוק בתיקון זוהר, וכשאנחנו לומדים לימוד של אליהו הנביא, אם בזוהר, אם בתלמוד, אם בברייתות, אז צריך להבין למה מביאים לימוד מיוחד בשם אליהו הנביא. אז אולי אני אתחיל בהסבר של הביטוי תנא דבי אליהו. כאילו יש בית מדרש מיוחד שנקרא בית מדרש אליהו הנביא, ודבי אליהו, בית אליהו, בית המדרש. בית המדרש, דבי, של בית המדרש של אליהו הנביא. אז אנחנו יודעים שכל הנביאים השאירו אחריהם מכתבים, ספרים, שתלמידיהם כתבו, או הם עצמם כתבו, יצא מבית מדרשו של תלמיד או מבית מדרשו של הנביא עצמו, אבל נביא אחד לא השאיר אחריו ספר מיוחד ממה שנתן בנבואה שלו, זה אליהו הנביא. ולכן מגדירים את זה ככה, כל המשך של רוח הקודש, של גילוי הנבואה, של, כלומר, כמות הנבואה של אליהו הנביא שלא נכתבה, שזה ממשיך להימצא בבית המדרש, זה נכתב בשם אליהו. ובפחד, יש דוגמה אחת מאפיינת מאוד, כשלומדים בבית המדרש ובסוף הלימוד למדו חידוש ואף אחד יודע, לא יודע, אף אחד יודע מי, אף אחד לא יודע מי בדיוק אמר את החידוש הזה, אז אומרים שיצא מהלימוד, מהמשך של רוח הקודש, ואומרים שזה תנא דבי אליהו, אליהו אמר את זה. מכיוון שאליהו הנביא זה רמז לחידוש הנבואה לפני ימות המשיח, ומתקופת סיום התגלות הנבואה עד חידוש הנבואה לפני ימות המשיח, זה המשכיות של רוח הקודש שמגלה את תוכן נבואת אליהו. אז כל דבר שנוגע למה שאפשר להגדיר כנסתר, כי ההגדרה של הנבואה זה גילוי הנסתר, מה שנסתר לכל אדם, נביא בא ומגלה את זה. ולכן כל נושא ששייך לגילוי הנסתר מוגדר כלימוד של אליהו הנביא, דברי אליהו הנביא. טוב, בקצרה אתם מבינים את הכוונה של ה... אז פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, זה התחלה של תפילה. אז אני לא יודע כמה משפטים אפשר ללמוד הערב, אבל נלמד לאט לאט, ואם יש שאלות אפשר להרחיב את הלימוד. ריבון עלמין, זאת אומרת ריבון העולמים בלשון רבים, דאנט הוא חד ולא בחושבן, זאת אומרת שאנחנו יודעים שאתה אחד ולא מהאחד שהוא בחשבון, אחד, שני, שלישי, אחד, שניים, שלוש. זאת אומרת, כל מספר זה אחד בפני עצמו. זה עולם שלם בממד מיוחד, במידה מיוחדת, שנקראת אחד, שני, שלוש. אבל האחד הזה, שהוא בתוך החשבון, זה לא האחדות הכוללת, לא האחדות הגמורה, הקודמת, האינסופית, שממנה יצא כל מספר. זאת, כל מספר זה האחד באיזה ביטוי מיוחד, סגנון מיוחד. כל מה שנברא בעולם, כל דבר שנברא בעולם, זה יחידה בפני עצמה. כל דבר הוא עניין מיוחד שאנחנו לא מוצאים בדבר אחר. אבל יש מדרגות, אחד, שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. אבל כשאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בתור בורא, שבדחתו, ברצונו, ברא כל הבריות, האחדות של השורש שנקרא בורא, זה אחד שלו בחשבון של המספרים. בחשבון של המספרים יש מספר אחד. ואפשר להגדיר, כמו שאמרתי מקודם, שכל מספר הוא אחד בפני עצמו. אחד בצורת השני, אחד בצורת השלישי, הרביעי וכן הלאה. כל מספר זה נברא בפני עצמו, וכל נברא בפני עצמו יש לו ייחוד מיוחד. ואפשר לקרוא לו אחד בתוך החשבון. אבל האחדות שאנחנו מגדירים, מקשרים לבורא, זה אחד מסוג אחר לגמרי, אם אפשר לומר את זה ככה. אם כן, ריבון העולמים. במילה עולמים, ריבון עלמין בארמית, עולמים, יש ריבוי. יש הרבה עולמים. ומכיוון שמספר העולמים הוא אינסופי, כי כל מדרגה של המציאות זה עולם בפני עצמו. וכשאנחנו תופסים את המציאות של העולם שלנו, אנחנו רואים שהעולם שלנו הוא מקום של עולמים רבים מאוד, מבחינת אינסופי, מכיוון שכל בריאה זה עולם בפני עצמו. ולכן אנחנו תופסים את הריבוי בעולם. אם היה בעולם רק מספר קטן של דברים, היינו אומרים שיש שורשים רבים. השורשים של המציאות יהיו רבים, מכיוון שהריבוי בעולם יהיה קטן. מכיוון שהריבוי בעולם הוא אינסופי, זה סימן שהשורש של הריבוי הוא אחד. תפסתם את ההסבר? אני צריך לחזור על ההסבר. לא, זה דבר פשוט מאוד. כשיש הרבה אנשים, אבל הרבה לא יותר, אפשר לומר שיש מספר מסוים של צורות אדם. ומשורש לשורש, שיש הרבה שורשים, לא, זאת אומרת, מספר מסוים של שורשים של זהות בני אדם. אבל כשאנחנו רואים שיש מספר אינסופי של בני אדם, זה סימן שיש לאמיתו של דבר רק אדם אחד בשורשו. זאת אומרת, רוב הריבוי, כשתופסים את הריבוי בבחינת ריבוי, זה מביא אותנו לרעיון של האחד.
זה מה שמערן
אומר. איפה?
מערן אומר, מה זה האחדות? שהאחד נשאר אחד, אבל כל האחדים נמדים על האחדות.
כן, כן. זה כבר נושא קרוב, אבל זה כבר נושא אחר. פה אני מנסה להסביר רעיון מושג מיוחד. זאת אומרת, הריבוי, כשהוא באמת ריבוי, אז מביא אותנו לחשוב כי המציאות היא אחת. אם יש הרבה במספר מסוים, אז אפשר להגדיר כמה צורות של המציאות. כל אחד עולם בפני עצמו, כל אחד סגנון בפני עצמו, אי אפשר לעבור מאחד לשני, ולכן בשורשים של המציאות יש ריבוי גם כן. אבל אם הריבוי הזה הוא אינסופי, ואי אפשר להביא לרעיון של ריבוי בשורשים. יש שורשים, אבל יש שורשים לשורשים, וסוף סוף, אם הרבים למטה הם במספר אינסופי, שאי אפשר לספור אותם, אז השורש הוא אחד.
אפשר לבטא את זה ככה שההפך של אינסוף זה אחד?
לא, לא, שההגדרה של אינסוף זה אחד. לא ההפך. לא, כשאני אמרתי אינסופי, זה רק כדי להגדיר את המספר האינסופי של הבריאות. למשל, אם היו בעולם רק מספר בני אדם, מאות, אלפים, לא יותר, כן? היינו אומרים של כל בן אדם שייך לשורש מיוחד של צורת אדם. ושבעולם השורשים יש הרבה שורשים, ריבוי גם כן. מכיוון שיש מספר אינסופי של בני אדם, אז זה האינטואיציה נאמר שלמיתו של דבר שורש על צורת האדם היא רק אחת. זה מובן.
אפשר להגיד כלל?
זאת אומרת, אם כן, הכלל הזה, הרעיון של הכלל קשור לרעיון של השורש האחד, המיוחד. זה מספיק ברור, מספיק ברור. אז פה זה קשור לעניין. השאלה של המהר"ל היא השאלה ההפוכה. איך מהאחד הזה יצא ריבוי? עכשיו, פה מה שאני מנסה להגדיר זה אנחנו נמצאים במציאות שלנו בעולם שההגדרה שלו זה ריבוי, כן? בכל מקרה אנחנו נתקלים בריבוי עניינים. אבל מכיוון שהריבוי הזה הוא אינסופי, אז זה ההוכחה שהשורש של המציאות הוא אחד. אם הריבוי הזה היה מוגדר, אפשר לספור אותו, אז זה הולך לשורשים וריבוי. אבל מכיוון שאי אפשר לספור את הריבוי במציאות, זה הולך לשורש אחד. השאלה של המהר"ל היא, וגם של הרבה מחכמי ישראל, מכיוון שאנחנו יודעים שהבורא הוא אחד, איך מהאחד יצא ריבוי של העולם? זוהי השאלה שלנו. אז המהר"ל מסביר את זה ככה, שלמיתו של דבר, הריבוי בתור ריבוי לא יצא מהאחד, אלא כל פעם ביומר של הבריאה, באמירה של הבריאה, מהאחד יצא אחד. והכלל של האחדים האלו זה הריבוי. אבל אף פעם מהאחד יצא ריבוי כריבוי, אלא מהאחד יוצא אחד, מאותו אחד יוצא גם עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, זה התוצאה, זה הריבוי של התולדות מהשורש, אבל מהשורש לא יוצא רק אחד. אבל מכל מקום, האחדים האלו, אפשר לומר את זה בעברית, אחדים, כן? באותו משמעות. באותו משמעות.
האחדים האלה.
האחדים האלה. אינם שווים. ולכן, כשהמהר"ל מסביר, מהאחד יצא אחד, ואחר כך מאותו אחד יצא עוד אחד. זה לא אותו אחד שיצא. ולכן היה ריבוי באחד הבורא, כן? ולכן, זו היא השאלה שלך, צריך להבין שהאחד שלא בחושבן הוא אינסופי. מהאינסוף יכול לצאת אינסוף אחדים, שהם הריבוי של העולם. ואני חושב שהרבה פילוסופים תפסו פחות או יותר את זה, ובפחד אולי שפינוזה, כן? שהאחד השורשי הוא אינסופי, ולכן יש ריבוי מידות שיוצאים ממנו. והוא מסביר, אם אני זוכר היטב, שרק אנו יכולים בעולם שלנו, בטבע, כמו שהוא אומר, לצפות רק שתי מידות. השטח, החלל והמחשבה. זה לפי השפיל. הוא לקח את זה מדקארט, כן? אבל מכל מקום הוא מסביר את זה ככה. אבל הוא אומר, זה אני זוכר, הוא אומר שמהאחד האמיתי שהוא שורש הטבע, לפי הסגנון שלו, יוצאים אין סוף מידות. אז זוהי ההגבלה. חד שהוא לא בחושבן, הוא אינסופי. ומלמטה למעלה, מהריבוי של העולם, אנחנו מבינים שהשורש הוא אחד. מכיוון שהריבוי שלנו אינסופי, אי אפשר לספור, אי אפשר למדוד, כמו שאומר הפסוק על בני ישראל. ואז מכיוון שהריבוי הוא אינסופי, אנחנו יודעים שהשורש הוא אחד. והשורש הזה שהוא למעלה מהחשבון של אחד, 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 זאת אומרת אחד, שני, שלישי וכן הלאה, הוא אינסופי בבחינת האחד, ואין אנחנו יכולים לתפוס את מהות האינסופי הזה של האחד. כי מה שאנחנו תופסים זה המושג של האינסופי של הריבוי, ולא האינסופי של האחד. וזהו מה שממשיך.
הוא לא קורא לזה אינסופי, אלא הוא אומר שהמושג אחד מושאל מהמושג אחדות. זאת אומרת, הוא משנה בין האחד לאחדות. כשאני אומר אחד, שתיים, שלוש, הכוונה היא שזה מושאל. זה לא אחד, אלא זה מושאל מהאחדות.
זאת אומרת, הראשון הזה של הסדרה,
הוא קורא לזה אחדות, הוא לא קורא לזה אחד.
זה קשור, נכון, 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 אבל זאת אומרת, כל מספר, כל ספרה, נאמר, יש לה איחוד שסוף סוף ההגדרה של האיחוד הזה של כל מספר, זה שכל מספר סוף סוף יכול להיות אחד לפני עצמו, אבל בחשבון, וגם הראשון שהוא האחד שני, של האחד השני, נכון, ו... אפשר להגדיר את זה, זאת אומרת שהייחוד של כל דבר זה אחדות בפני עצמו. אבל האחדות של השורש שבמושגים שלנו הוא הבורא, הוא אחדות אינסופי, מכיוון שמאחדות הזה יכול לצאת ריבוי אחדים, אחדים. מה?
אין סוף.
אין סוף אחדים. לא, אין סוף לא תופסים. זה מושג של אין סוף שאנחנו תופסים. אבל באופן מוחשי לא תופסים את אין סוף. בפחד, למשל בעברית, בלשון הקודש, אי אפשר לומר יותר מרבבה. אין מספר יותר מרבבה, וכבר רבבה זה לא מספר, אלא הגדרה איכותית, כן? זה לא מספר כמותי. זאת אומרת, זה למעלה מהתפיסה שלנו, ולכן אומר הרבה, רבבה, כן? אבל מתוך ההרגשה, התפיסה של ההרבה של רבבה, אז אנחנו מבינים מה זה אין סוף שבריבוי, אבל אין סוף שבאחדות, אין לנו תפיסה. רק יש לנו הוכחה שזה ככה, מכיוון שמהתפיסה של הריבוי אנחנו עולים לאחד שהוא השורש, ומוכרח כי מהשורש הזה יצא אין סוף ריבוי שאנחנו תופסים אותו. יודעים שזה ככה, אבל אנחנו לא יכולים לתפוס את ההגדרה האמיתית של המושג אינסופי שבאחדות. אבל אינסופי שבריבוי זה אפשר, זה ההבדל.
אבל גם זה לא יורדים לעומק הנושא, מכיוון שאחד הפרדוקסים של פרדוקס זנון, לדוגמה, מוכיח את חוסר התפיסה.
נכון, זאת אומרת, יודעים במחשבה...
מעשה זה פרדוקס.
זהו. לא, איפה הוא הפרדוקס? הפרדוקס הוא מה שבין המחשבה למעשה. כי בבחינת המחשבה יודעים שאפשר לחלק את השטח הזה לאין סוף חלקים, אבל במעשה נתקלים במציאות, זה בלתי אפשר. זה דומה מאוד, זה דומה מאוד. טוב, אז ריבון העלמים, ריבון העולמים, ואתם רואים את כל הנושא שלנו בשתי המילים האלו. ריבון אחד, עולמים רבים. כשאומרים ריבונו של עולם, יש כוונה מסוימת. זה ריבונו של העולם שלנו, התחתון, שנקרא עולם העשייה. ריבונו של העולם. אתם יודעים שבמחזור של יום כיפור, יום הכיפורים אומרים בכל התפילות ריבונו של עולם, ובנעילה אומרים ריבון העולמים, כן. אז פה יש לנו מושג הזה, ריבון העלמים זה ריבון העולמים. אז העולמים הם רבים. גם כשאנחנו אומרים ריבונו של עולם, הכוונה שיש הרבה עולמים. ריבונו של עולם זה ריבונו של העולם הזה, של העולם התחתון, של העולם הגלוי. אבל מכיוון שאין גלוי, אלא הגלוי של הנסתר, זה מובן שעולם זה רק עולם החיצוני של עולמים, או עולם הגלוי של עולמים שהם נסתרים. אבל עולמים זה ריבוי, לשון רבים, ריבון זה לשון יחיד. וזה נושא מקביל מאוד לסוד של הפסוק, השם הוא האלוקים. השם זה יחיד, אלוקים זה רבים. אלוקים זה גילוי הכוחות, המידות של השם. אבל השם הוא האלוקים כולם. ויותר מזה, מכיוון שסך הכל, כך אומרים, של האלוקים, זה רק סך הכל של המידות. זה במספר, כן? זה לשון רבים, באופן סימני שירים. כן? אבל מכיוון שהשם שהוא האלוקים הוא אחד, הוא יותר מהמידות עצמם. זאת אומרת, אינסופי. השם הוא האלוקים. ואי אפשר לומר בהפך. שהאלוקים הם השם.